אנחנו עוברים לסוף הסיפור. מה שראינו בפעם הקודמת, שני הבנים שהתחלפו מגיעים ליער, וביער הם רואים כמה דברים מוזרים, שומעים כמה דברים מוזרים יותר נכון. סיפור אחד זה שהם שומעים כל לפנות בוקר, הם שומעים צחוק גדול ורם, מצחוק הזה שכאילו מישהו צוחק על כל העולם. הם נורא פוחדים לזה. הם פוחדים מהקול הזה שמצחיק. הדבר השני, הם שומעים את הקולות של כל החיות, ובהתחלה הם חושבים שזה סתם, שומעים שעגות כאלה לא מסודרות, וזה מאוד מפחיד אותם. ואחר כך כשהם מתאים את אוזנם, הם שומעים שזהו ניגון מאוד יפה, שכל התענוגים שבעולם לא ישבו אליו. ותוך כדי כך הם מחליטים שהם רוצים להישאר שם כל החיים, כי יש להם גג על הראש, אותו אדם שגר ביער הכניס אותם אליו הביתה, אוכל הוא נותן להם, לא חסר להם כלום, יש להם ניגוד כזה נפלא, הם לא רוצים ללכת. אחר כך, כמה שורות אחר כך אנחנו נראה שהם מתביישים לבקש שיביאו אותם לאיש, מה קורה באמצע. אבל בוא נראה קודם. נראה את הקטע האחרון עוד פעם. נשיא את העבד את האדון, היינו הבן מלך האמת, או את אדם היער. מה זאת? מה זה אני? הם פה ישרנו, אנחנו מתנסים. הוא שאל לו, השיב לו שזה עורך שחמה עשתה מלבוש ללבנה, ואמרו כל החיות של היער, היות שהלבנה עושה להם טובות גדולות, כי כאן הם שבתם ובלילה, ולפעמים הם צריכים להיכנס ביישוב וביום אין יכולים, ועיקר ממשלתם בלילה, והלבנה עושה להם טובה מהירה להם, על כן הסכימו שיעשו ניגון חדש לכבוד הלבנה. אבל הניגון החדש של כבוד הלבנה הוא קשור עם זה שהלבנה קיבלה בגד חדש. ממי? מהשמש. וזו כל הנגינה שאתם שומעים, דהיינו שכל החיות והעופות מנגנים ניגון חדש לכבוד הלבנה שקיבלה מלבוש מן החמה. וכששמעו שזהו ניגון, היטו אוזנם יותר ושמעו שהוא ניגון נפלא ונעים מאוד מאוד. ואמר להם, אדם היער, מה זה חידוש אצלכם? הלא יש אצלי כלי שקיבלתי מאבותיי, שהם ירשו מאבות אבותיהם, שהכלי עשוי האלו, כלי מענפים, ענפים מפרחים, שכשמניחים הכלי הזאת על איזה בהמה או עוף, אז אני תכף מתחיל לנגן הניגון הזה. מי מנגן? הכלי או החיה? ככה זה נשמע, אבל הכוונה לחיה. ככה זה מופיע במקורות וגם בהמשך.
מה זה הכלי הזה?
והם דיברו ביניהם בלילה, אחר כך חזר ונעשה אחוך הענב, עוד פעם נעשה צפו גדול, ונעשה יום. והלך לו האדם היער ענב. והוא היינו בן המלך האמת, הלך לחפש אחר הכלי ענב, וחיפש אותו בכל אותו החדר ולא מצא, ולעלה יותר היה מתיירה ללך. והם היינו האדון שהוא בן המלך האמת, והעבד שהוא בן השפחה באמת, שהיה מתחילה מלך כנען, הוא היה מלך מזויף, היו מתייראים לומר לאדם היער ענב שיולכים ליישוב. קודם הם אמרו שהם רוצים להישאר ביער, הם החליטו כבר. עכשיו הם רוצים לחזור הביתה, והם מתייראים לומר שהוא הוליך אותם ליישוב. אחר כך בא אדם היער ענב ואמר להם שהוא הוליכם ליישוב והוליך אותם ליישוב. ולקח את הכלי הנ"ל ונתנה לבן המלך האמיתי ואמר לו, הכלי אני נותן לך, עם האדם הזה תדע איך להתנהג. כאן השורה הזאת באמצע זה סוגריים, היינו העבד שלו שהוא בן השפחה באמת שהיה מלך תחילה, מחמת החינוך, החינוך עליו, תדע איך להתנהג עם הוא. ושאלו אותו לאחד נלך, אמר להם שישאלו וידרשו אחר המדינה שנקראת בשם הזה המדינה הטיפשית והמלך החם. זה כתוב עוד פעם ביידיש, ואין בזה הלשון סיפר רבנו מרואל. זה נכתב בחייו. שאלו אותו אחד ולאיזה צד להתחיל לשאול אחר המדינה הזאת, הראה להם בידו, בצד פלוני כמראה באצבע. ואמר האדם היער לבן המלך האמיתי, לך לשלום אל המדינה עליו, ושם תבוא אל הגדולה שלך והלכו לה. זהו, עד כאן. מי שזוכר, שקראנו שבוע שעבר, הם הרי שמעו שני דברים ביער. הם שמעו את כל הצחוק, והם שמעו את ה... את השמחה. והם שאלו אותו על ראשון ראשון, זאת אומרת ערב קודם הם שאלו אותו מהו הצחוק הגדול, אז הוא עונה להם שזה שאל את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם, ואז היום צוחק מעליו, הוא לא עונה לו, הוא צוחק מעליו, וזה הכל שאתם שמעתם. למחרת הם שואלים אותו עוד פעם, מה זה הכל הניגון הזה של כל החיות? אז הוא מספר להם שהחמה עשתה מלבוש ללבנה וכל החיות שרים לכבוד הלבנה. עכשיו דיברנו קצת שבוע שעבר, אבל האמת שכל החלק הזה של הסיפור הוא מכוון כנגד האגדה, באגדת בראשית, על הסיפור של השמש והירח, הלבנה מקטרגת ואומרת אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, היה סלוקים את שני המאורות, ומיד אחרי זה כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטן לממשלת הלילה. אבל בתחילה שווים נבראו. מה פה שווים נבראו? המקור האור זה השמש, הלבנה תמיד רק משקפת, אבל היא הייתה מזוכחת יותר, היא הייתה שקופה. אמרתי שיש בזה כל מיני אפשרויות, אני אסביר את זה, כך כתוב. אבל בכל פנים הלבנה כתרגה ונפגמה, ואנחנו מבקשים בבריקת הלבנה שנזכה להגיע ליום שבו תתמלא פגימת הלבנה, ואחרי זה אנחנו אומרים שיהיה אור הלבנה כאור החמה. גם כן שני שלבים, בהתחלה שיתמלא פגימת הלבנה, אחרי זה שאור הלבנה כאור החמה. וכל הסיפור הזה, דרך אגב, בכתבי הארי הקדוש בעץ חיים יש שער, יש 50 שערים בעץ חיים, יש שער אחד שהכותרת שלו זה שער מיעוט הירח. זאת אומרת שהסיפור בבראשית הוא לא סיפור פשוט על הירח ועל השמש וזהו, הרובד הזה צריך לדעת לקרוא בין השורות. אנחנו אומרים כשמש ומגן השם אלוקים, איך כתוב בתהילים, ובזוהר כל המקובלים הקדמונים כותבים שהשמש זה משל על ספירת התפארת. ספירת התפארת היא הספירה המרכזית בין כל המידות, חסד, גבורה, תפארת, הממוצע בין הימין והשמאל זה התפארת, היא הפאר, היא כוללת את כולם, זה הפאר והיופי, האיזון של כולם, והיא גם הפאר של כל מה שמתחתיה. יש אחר כך עוד שלוש ספירות, נצח עוד יסוד, אבל ספירת התפארת היא הספירה המרכזית של כל המידות, והיות שהמידות הם אלה שמהם אנחנו מקבלים את השפע, אנחנו אומרים זכור רחמך וחסדיך כי מעולה נאמר. זכור רחמך וחסדיך כי מעולם המה, והשורש של העולם זה ברחמים וחסדים. אחד מהסיבות ששם ברא את העולם זה לגלות את רחמנותו. ועיקר השפע בעולם בא מהרחמים והחסדים. לעומת זאת, עיקר הנפרדות של העולם, זה שהעולם נפרד עם תודעה עצמית שעומד מול הבורא, הוא לא מרגיש את עצמו כזרימה. אף אחד מאיתנו לא מרגיש את עצמו כזרימה בלבד. לפעמים אנחנו מרגישים שבתוכנו מתגלה משהו, אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו, כל עצמיותנו זה רק זרימה בלבד. זה בא מהמלכות. זה צמצום. עכשיו, המלכות יכולה להיות שלמה ויכולה להיות פגומה. זאת אומרת, הירח יכול להיות מלא ויכול להיות במיעוט. מה המשמעות של שני המצבים האלה של המלכות? עולם שבו יש מיעוט הלבנה, זאת אומרת שאנחנו מקבלים את המלכות אחרי שהיא ירדה מדרגתה. אני לא זוכר, אני הסברתי את זה שבוע שעבר, בזוהר הקדוש כתוב שאלמלא הסיפור הזה של קטרוג הלבנה, המלכות הייתה צריכה להיות הספירה הרביעית. אמר, דיברנו על זה. ועכשיו היא הספירה השביעית, זאת אומרת, יש מעלה עוד שלושה צמצומים. וכשהמלכות היא שלמה, היא גם כן יוצרת את אותה מציאות של עכשיו. הייתה יוצרת מציאות גשמית, עם בחירה. אף על פי כן, התודעה שלנו הייתה שונה לחלוטין. לא שהיינו מרגישים את עצמנו כזרימה אלוקית בלבד, לא, זה לא, זה אם היה בלי המלכות, אבל היות שזה עובר את המלכות, אין מלך בלא עם, והעם הוא רחוק ממעלת המלך, היינו מרגישים רחוקים, אבל את השטות של אני מסתדר לבד, לא היה לנו. היינו עומדים באמת מול השם, אבל היינו עומדים מול השם. זאת אומרת, לא היינו מרגישים את עצמנו כאילו שהשם עושה אותנו פה רגע, אבל לכל הפחות היינו מאמינים שזה כך. גם היום אנחנו מאמינים שהשם בורא אותנו פה רגע, אבל זה לא ברור אצלנו כמו ששתיים ושתיים זה ארבע. זה לא ברור אצלנו כמו שכאן יש קיר ואי אפשר לעבור עם הראש דרך הקיר. זה ברור, זה ברור לגמרי. זה שהקדוש ברוך הוא בורא אותנו כל רגע, אנחנו מאמינים, אבל זה עדיין לא ברור לגמרי. יש דרגה שלישית שבה אנחנו מרגישים את זה לגמרי, זה כבר משהו אחר לגמרי. אנחנו לא מדברים להגיע עכשיו. אנחנו מדברים רק לשתי דרגות נמוכות יותר. או שאנחנו רק מאמינים, או שאנחנו מלאים עם התודעה הזאת, זה ברור. מרגישים את זה כמו שמרגישים חום בקור, אבל מרגישים את זה. אבל ברור לנו, ברור שזה כך. מבחינת היעדר הספק, האמונה היא כל כך ברורה, שהיא לא מסתירה שום ספק. זה לא כמו שאני אומר, אני מאמין לך. בעולם שלנו יש ספקות. בעולם שלנו מלא ספקות. הוא שזור מספקות. כל כולו, מלא ספקות. המלך בגנת ראי הספק. המלך יכול לחגוג בעולם שבו הלבנה התמעטה. זאת אומרת, המלכות ירדה מהמדרגה שלה, והיא מסתירה הרבה יותר, היא מסתירה הרבה יותר ממה ש... ממה שאנחנו חשבנו, כן? ככה. ממה שאנחנו חשבנו שככה יהיה. זאת אומרת, מצד הצבע של הבריאה, המלכות צריכה להופיע כספירה רביעית, ולא כספירה שביעית. זה הסיפור של מיעוט הלבנה. הזכרנו עוד דבר שבוע שעבר, סיפור עם החייתים. הזכרנו את זה שבוע שעבר? מה הזכרנו? חייתים הקטנים מצליחים לבנות לבוש ללבנה, לתפור לבוש ללבנה. החייתים הגדולים לא מצליחים, כי יש לי כל פעם בגודל אחר. זאת אומרת, החייתים הגדולים לא מצליחים לתקן את פגימת הלבנה, אז זה לא דיברנו. עובדה שהיא כל פעם בגודל אחר, יש לה עדיין את שני המצבים. מה עם החייתים הקטנים? מה הם עושים? זה אנשים הפשוטים שאומרים תהילים, קמים בבוקר לבית כנסת, לא בעלי השגות, אין להם הרבה עניינים. אבל הם יכולים לתקן את פגימת הלבנה. עובדה שהם יכולים לתפור לה את ה... זה הקטע שמופיע בחיים הר"ן שדיברנו עליו שבוע שעבר. בסיפור פה, הלילה מופיע בשתי צורות. בצורה אחת, הלילה זה הלבנה, זה ברור. הלילה זה לא רק הלבנה, זה המקום שבו הלבנה שולטת. הלילה זה תודעה האנושית של היום, זמן הגלות, שעדיין אין משיח, אין בית מקדש, אין כל זה, זה הלילה. עכשיו, בלילה הזה יש שני מצבים. יש מצב אחד שהלילה שואל את היום, מדוע מתי שאתה בא אין לי שם? למה באמת מתי שהיום בא אין ללילה שם? מה קורה עם האור של הכוכבים ועם האור של הירח כשהשמש מגיע? נמור, נכון? וזה נעים לירח ולכוכבים שהאור שלהם נמור, לפי השאלה הזאת. לא נעים. כי הם באים טענות, הם מקבלים הרבה יותר אור, אבל הם כועסים. למה כשאתה בא אין לי שם? לא יודע איזה משל לתת על זה, אבל תראו לעצמכם שבן אדם נמצא בתנאים לא כל כך טובים. ומי שרוצה לשפר את התנאים שלו, אבל זה פוגע באגו שלו, אז הוא אומר לא תודה. רק מה, לפעמים התאווה של הממון או משהו כזה גוברת, אז הוא בסוף משתכנע. אבל ככה הוא לא רוצה. אל תעשה לי טובה, אל תעשה לי טובות. זה העניין. למה מתי שאתה מגיע אין לי שם? אני מאבד את החשיבות שלי כשאני נמצא לידך. אני אוהב אותך מרחוק, אל תבוא, אתה גדול עליי. איך אמר איוב, אימתך אל תבעטני, כן, ותכפור ממנו. גדול עליי, גדול עליו הייסורים, גדול עליו התובנה החדשה שבאה בעקבותיהם, הכל גדול עליו. הוא מתגמד, הוא לא רוצה להתגמד. זה כמובן מצב של הלבנה כשהיא בפגימתה. לבנה מתוקנת, זאת אומרת, איזה הוא חכם, הוא לומד מכל אדם. לבעלי המוסר היה תרגילים מיוחדים בשביל להתלמד מכל אחד משהו. הם לוקחים עצמם כמה שבועות, שבמשך כמה שבועות האלה אני כל הזמן לומד מכל מי שאני פוגש אותו. וזה החכם האמיתי, כמה שהוא חכם הוא מחפש תמיד מתקדם. אבל החכם המזויף רוצה לשמור על המעמד שלו. עכשיו, מה עושים עם אחד כזה? אפשר להתווכח איתו ולהסביר לו. אז מה שהיום עושה, מתי שהלילה שואל, מדוע כשאתה מגיע אין לי שם, הוא צוחק. כי זה באמת מצחיק. אני באמת, הטענה הזאת היא טענה מצחיקה. ויש לפעמים דברים כאלה שהם כל כך ככה, שלא שייך לנהל עליהם דיון. שלא שייך, חוכה. אחר כך, יום אחרי זה, ומה שקורה במשך כל התהליך של הסיפור הזה, שהיחסים בתוך האדם משתפרים כל הזמן. שני הבנים האלה שהתחלפו, הם הרי לא השמש והירח. הם בן אדם, בן אדם אחד שבתוכו יש את שני הבנים האלה. יש לו את העצר טוב, יש לו את העצר הרע. יש לו את הנפש האלוקית, יש לו את הנפש הטבעית. היחסים ביניהם היו הפוכים בתחילת הסיפור. העבד ישר על כיסא המלוכה, איך אמר שלמה, ראיתי שרים מהלכים על הארץ ועבדים רוכבים על הסוסים. הכל הפוך. ובמצב הזה, אז גם בעולם המצב הוא לא מתוקן. כוחי ועוצם ידי מרים את הראש, ולהתרחק מהשם זה נקרא להיות יותר חשוב. לא רוצים להתקרב אליו, כשמתקרבים אליו נקטנים על ידי זה. אז כל התרבות של העולם זה לשים את הקדוש ברוך הוא בתוך סוגריים ולהחזיק אותו מרחוק. לא להתקרב אליו. לא לרצות לדעת אם הוא קיים או לא קיים, לא להיכנס בכלל לדיון, או מחוץ לדיון. למה זה? בגלל שהיהודי, האחד, הבודד, כל אחד מאיתנו, כל אחד צריך להסתכל על עצמו, היהודי הזה, הוא מגביר את הצד, את הטבע על הקדושה. אז גם העולם זה כך, מצד העולם, ככה העולם נראה. מה שקורה במהלך הסיפור, הם נפגשים, אבל הם נפגשים עוד פעם מחוץ לתרבות. הם היו בהתחלה בתוך המדינה, עכשיו הם נפגשים ביער. ולא רק שהם נפגשים, הם פוגשים שניהם צדדים, שמתחיל להסביר להם. מה הוא מסביר להם? אחד מהדברים שהוא מסביר להם זה כשבא לילה ושואל למה כשהיום מגיע אין לי שם, אז היום צוחק עליו. זה אחד מהדברים, מי הסביר להם את זה? האיש של היער, הצדיק הסביר להם. זאת אומרת, לאט לאט מתחיל להיות ביניהם הסדר, מתחיל להסתדר ביניהם, בתוך האיש הקטן, מתחיל להסתדר הסדר חזרה. הוא יושב ביער, הוא מתבודד, הוא פוגש את הצדיק, לאט לאט הנשמה מושלת, והגוף והיצר הרע וכל אלה מקבלים את המעמד שלהם. וכך אני גם קורא בסיפור, בסיפור המלך המזויף מוכר את חירותו בשביל השתתפות בשק לחם. בסוף זה מתברר שזה היה כמה שעות. כשהתיקון הזה נעשה, אז מגיע השלב השני, עכשיו צריך להיות תיקון בעולם. נעשה התיקון במישור הפרטי, מתחילים את התיקון במישור הכללי. מה קורה במישור הכללי? עושים בגד חדש ללבנה. וקודם כל הם מצליחים לעשות לה בגד חדש, זאת אומרת שהיא כבר קיבלה מידה אחידה, היא כבר לא מתמעטת. תוקנה פגימת הלבנה. והמשמעות של בגד חדש זה בדיוק אותו דבר. מה המשמעות של להחליף בגד? הבן אדם שמחליף בגד בבגד אחר, הוא מופיע אחרת. אתה הולך מכאן, אתה מגיע הבית, אתה לובש בגד עבודה. אתה פתאום נראה אחרת. זה אמירה אחרת כלפי העולם. או שאתה יוצא למילואים ואתה מתחייל ואתה לובש את הבגדים הירוקים, אותו רגע אתה, בתחושה שלך אתה אחרת. בגד חדש זאת אומרת שהלבנה, המלכות, מתחילה להופיע מכאן ולהבא אחרת מה שעד עכשיו. במקום שעד עכשיו היא מופיעה מינורי כזה, ונותנת לטבע של העולם להתקיים כפי שהוא, עכשיו היא מופיעה והיא נכנסת לנו בתוך התודעה ואנחנו יודעים שהשם הוא המלך. למרות שהעולם בגשמיות נשאר והבחירה נשארה, הכל נשאר, אבל עדיין לא הלבנה כאור החמה. אבל החמה מקבלת הופעה חדשה, הלבנה מקבלת הופעה חדשה. מי נותן לה את ההופעה החדשה? השמש. זאת אומרת, ביחסים שבין השמש ומגן, השם אלוקי, וכמו השמש והירח, כמו שאומר בסיפור, החיות, הלבנה עושה להם טובה גדולה, כי הם צריכים להיכנס ליישוב, בלילה אין להם אור, הם צריכים את האור של הירח. זאת אומרת, הירח הוא מדיום שדרכו אפשר לקבל אור בלילה, מי שלא יכול לסבול את האור של היום. אנחנו חיות, אנחנו, המצב שלנו הוא כזה, אנחנו בעולמות הנמוכים. אנחנו צריכים לקבל את האור האלוקי דרך המלכות, אבל אנחנו רוצים שהאור שאנחנו מקבלים יהיה כמו אור שהחיות מקבלות ב-15 לחודש. בדיוק, מתי שהלבנה מלאה. לא מספיק לנו האור של, של הרבע שעה הבננה שיש בהתחלת החודש. זה לא מספיק. אנחנו רוצים אור, אור מלא. באמת אור של ירח. אנחנו עדיין לא מדברים על בעיה אור הלבנה כאור החמה, אבל רוצים את אור הלבנה מלא. וכשזה חוזר להיות כך, אז כל העולם כולו שמח. זה הניבון של כל העולם כולו ביחד שם. מדוע כל העולם, עכשיו אף פעם כל העולם ביחד לא שם. מתי שזה שם זה מוכר. אין מציאות שכולם יכולים להיות. עצם העובדה שלא נשאר, אז כבר השני כבר מתחיל לזכות. זה לא מצליח לך. למה שיהיה לך טוב? זה עכשיו, בגלל שעכשיו העולם מתנהג בדרך הטבע, ואפילו זה לא סתם טבע, זה עיוות של הטבע. הטבע עצמו לא כל כך נורא כמו הטבע שאנשים התחילים לעשות עליו מניפולציות וכל מיני כאלה. וכל אחד רוצה להיות, איך אומרים, כששני אנשים מוכרים על אותו סוס, מי שמוכרח לשבת אחור. אבל מה אם שניהם רוצים, כל אחד רוצה להיות קדימה? זה בעיה. אחד. כשזה קדימה, אז השני בוחר, כשזה קדימה, השני בוחר, כל... אין מה לעשות. מתי יכול להיות מציאות שכל העולם כולו שר שיר לכבוד המלכות של השם יתברך? מתי יכול להיות מציאות כזאת? מתי שכולם עומדים במעגל, ככה חז"ל תיארו את העתיד לבוא. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא, והוא עומד באמצע, והם כולם מרים עליו באצבע ואומרים, הנה אלוקינו זה, זה פסוק, ואמר ביום ההוא, כתוב שם, ואמר לשון יחיד, לא כתוב ואמרו. וכמו במתן תורה, ואיחד, כי יש אחד בלב אחד. כולם ביחד, באחד, לב אחד, אומרים כולם, הנה אלוקינו זה. אז יש כאן כמה מוטיבים בתוך הדוגמה הזאת. קודם כל הוא עומד באמצע, הם כולם זזים הצידה, הם צדיקים. כל הזמן הם עמדו באמצע וכל החסידים עמדו מסביב, כן? פתאום כולם זזים הצידה והקדוש ברוך הוא באמצע. עצם העובדה שיהודי עושה את זה בחיים שלו הקטנים, אז הוא כבר עושה תיקון גדול. הוא כבר לא שואל שאלות מדוע כשאתה מופיע אין לי שם. הוא לא צריך את השם. השם זה שמו של הקדוש ברוך הוא. שיהיה השם שלם והכיסא שלם. זה מה שהוא רוצה. והוא, מה הוא יעשה? הוא זוכר מסביב. הוא מספיק לו להיות מסביב, ברוך השם, שלא תקשיב אותו החוצה. ואז כולם יכולים לשיר את אותו שיר. אף אחד לא בוכה, למה אני בצד? כשחברי באמצע, אף אחד לא באמצע. כולם בצד והם מבינים שקרה צריך להיות טוב להם עם זה שהם בצד. ובשביל זה כל החיות וכל זה שיר נגינה נפלאה מאוד, הוא אומר שהאוזן לא, אי אפשר לתאר את התענוג שיש בדבר כזה, כי זה באמת התענוג שאין לו הפסק ולא כמוך מצער. כל התענוגים שלנו זה אחד מהשניים. קודם כל, אנחנו כל הזמן בצער. כשיש תענוג אז יש הפסקה של הצער כמה דקות. למה אנחנו כל הזמן בצער? אז הוא מביא את זה בסיפור אחר, שכל העולם כולו, כולם צועקים על החסרונות שלהם כל הזמן. כל הזמן בן אדם משדר כל הזמן חסר. איזו השיר התנך ברלקו, זה נכון, זו תופעה מאוד נדירה. מי באמת שמח בחלקו עד הסוף? שמח בחלקו, אני לא מדבר. מותר ליהודי לשאוף לעבוד את השם יותר, ללמוד יותר, להתקדם יותר, אבל בלי להסתכל אחורה ולמאוס את המקום שהוא הגיע אליו עד עתה. חס וחלילה. כפוי טובה אסור להיות. כל מה שיש, מה שהגענו עד הרגע הזה זה הכל מתנות. אז איך אפשר למאוס בזה? אז זאת אומרת שבעצם תענוג אמיתי זה תענוג שאין לו צער. ועוד דבר יש בתענוג, יש בתוך כל תענוג, יש את היודעים שעוד רגע יעבור. בכל שיא של החיים, בכל שמחה, בכל פגישה שגורמת שמחה, בכל רווח שגורמת שמחה, בכל התחדשות שגורמת שמחה, כל דבר אנחנו יודעים שאחר כך זה יעבור. האופוריה תעבור והאפרורית תמשיך. כולם יודעים את זה. וזה מעיב על השמחה כבר עכשיו. ואפילו כשילד נולד, כאן מופיע במדרשים, יודעים שבאיזה תאריך הוא ימות, רק מה? בינתיים שמחים. כל המחזוריות הזאת, משהו לעתיד לבוא, כל זה לא יהיה חשוב. יהיה חשוב זה שיש אלוקים, שאנחנו זוכים להשיג בו משהו, ולפי הדברי חז"ל זה לראות אותו, ואנחנו זוכים לשמוח איתו. אנחנו לא מבינים מה זה, אבל זה מה שזה יהיה התענוג. עכשיו קצת להמתיק את זה, איך אפשר להבין שזה, לנו יש בעיה, אפשר להגיד עלינו שאנחנו מבחינה רגשית, אנחנו יושבים על כיסא גלגלים, כאילו, יש לנו בעיה קשה, בכל התרבות שלנו, בפרט בדורות האחרונים, מדברים הרבה על אהבה, המון, הרבה יותר מה שדיברו פעם. אתם יודעים למה מדברים היום יותר מה שדיברו פעם? כי פעם אהבו. אז היה צריך לדבר על זה. מתי אנשים מדברים על אוהב? כשאין. מתי אנשים מדברים על מקום? זה אתם מכירים, מכל מקום שבאים המון אנשים. היה לך מקום. איפה היית ברשב"י? הגעת עד לציון. כשאין מקום, מדברים על מקום. כשאין אהבה, מדברים על אהבה. אם מישהו היה מרגיש פעם אהבה אמיתית בין אדם לחברו, אני בכוונה לא תפוס דוגמה מאהבת המקום. כי זה באמת, בוא נסתפק בדוגמה הזאת של בין אדם לחברו. אם מישהו היה מרגיש אהבה אמיתית עד הסוף בין אדם לחברו, אז אם אתה באמת אוהב, אז אתה לא דורש שום דבר לעצמך, ויש לך את התענוג הכי נפלא בעצם העובדה שפלוני בן פלוני קיים בכלל. לא בזה שאתה יכול ליהנות ממנו. הוא קיים. זה מאוד רחוק מהתפיסה שלנו, אנחנו כל כך לא חושבים ככה. אנחנו לא חושבים ככה כי אנחנו לא מרגישים, ואי אפשר להפיק, אפשר לבוא אלינו בטענות. אבל אם הקדוש ברוך הוא פותח למישהו פתח בלב, שירגיש משהו קצת כמו שחסידים היו אומרים, לעלות טפח מעל המציאות של העולם שלנו. משהו קצת יותר אמיתי, לא כולו אינטרסים ככה, אינטרסים מכל מיני סוגים. אז באמת אין דבר יותר מכללות. שזה רבי עקיבא אמר שזה הבסיס של כל התורה כולה. תסתכלו בתניא, זה פרק ל"ב. אז הוא אומר שאהבה כזאת, כמו שמדובר עליה שם, שזה כל התורה כולה, שזה גלת כלל גדול בתורה, זאת אהבה ש... ומדובר שם על אהבה בין אדם לחברו, לא מדובר על אהבת השם. זאת אהבה שעיקרה נובעת מתוך זה שהנפש גבוהה מהגוף, הגוף לא מצליח להסתיר עליה. להגביה או להעלות הנפש מהגוף. זאת אומרת שלרגע אחד הנשמה יוצאת מהגלות, והיא מתחילה לשדר לתודעה שלנו את מה שהיא מרגישה נטו. בלי הסינון, בלי ה... איך קוראים לזה? בלי הווריאציה של הגוף, בלי שהגוף יתרגל את זה. כמו שהנשמה מרגישה. אז כמו שהנשמה מרגישה, אז כל יהודי בעולם אוהב את כל בני ישראל, אפילו אחד שנמצא בטומבוקטו, הוא לא מכיר אותו. הוא אוהב אותו, כך אמר הבעל שם טוב, אהבת ישראל זה לאדם שהוא לא מכיר אותו. שיאהב אותו בתכלית, כמוך ממש. כמו שאת עצמנו אנחנו לא אוהבים, לא אוהבים בשביל אינטרסים. יש רק לטעון שכל זה אינטרס אחד גדול, אבל זה לא נוגע עכשיו. זה לא חשוב. את עצמנו אנחנו אוהבים את עצמנו, נקי את עצמנו עד הסוף. לא בגלל שאנחנו ניתן לעצמנו מחר משהו, כן? אז אותו דבר לאהוב ככה מישהו אחר, ובתורה זה מצווה, זאת אומרת שכל יהודי יכול להגיע לזה. זה כבר תיקון פגימת הלבנה במיקרו, בקטן, בתוך המציאות הקטנה שלנו. זה המכון הצדיקים שאנחנו יכולים להשתתף בו כבר עכשיו. לא צריך לחכות למשיח, ואחר כך שיבדיקו לנו את הכרטיס חבר אם אנחנו צדיק או לא, להכניס אותנו למכון או לא להכניס אותנו למכון. אנחנו כבר עכשיו, אם אנחנו מתקנים את המידות שלנו בין אדם לחברו, לא מקפידים, אפילו אם מישהו עושה לנו דבר שנראה לנו לא הגון, אבל אנחנו מסתכלים לעומק ואנחנו לא שופטים, ואנחנו מקבלים ככה, אנחנו לעצמנו עשינו הרבה יותר דברים לא הגונים, ואנחנו בכל אופן סובלים את עצמנו. אין מישהו שעשה לעצמנו נזק יותר בשנה, פעם, לא היה, לא יכול להיות. אז ובכל אופן אנחנו חיים בשלום עם עצמנו, יפה מאוד, אז למה שלא נחיה ככה בשלום עם עוד? זה עוד אצבע של אותו גוף. זה האמת. רק צריך בשביל זה להגביע ולהעלות את הנפש מהגוף. אז זה דיברנו, יהודי צריך ללמוד להתפטר מההרגלים שלו, ההרגל זה דבר שמשליט את הגוף על הנפש. אם משנים הרגלים, אפילו משהו פשוט, סתם ככה. איך עושים ככה עם היד? כן, איזה יד יותר למעלה? יש מי שעושה ככה, יש מי שעושה ככה, נכון? תנסו לעשות הפוך מה שאתם רגילים. כל התחושה בכל הגוף, אם תתרגזו, כמו שהכל הפוך. כן, אבל עצם הדבר שבן אדם מנסה לעשות משהו אחרת, משהו רגיל, או שהוא מנסה להסתכל על משהו טעים ולא לנגוס בו, תלחת עם זיתים על השולחן. לא לככה. ואיך אפשר, כן? אז עצם העובדה שאנחנו עושים את זה, אנחנו כבר מתחילים להעלות את הנפש של הגוף. אנחנו כבר, אנחנו זזים הצידה מעצמנו במרכז, ואנחנו יכולים להיות בעיגול ביחד עם כולם, ועמך כולם צדיקים. זה התחלה. זה נקרא בסיפור שלנו שהמלך האמיתי הופך להיות האדון, והעבד האמיתי לא הופך להיות עבד. וכשהם הופכים ביניהם את היחסים, אז הם שומעים שהלבנה נתקנה מפגימתה וכולם עושים לה בגד חדש. זה תענוג גדול ונפלא. עכשיו הם כבר יכולים לחזור ליישוב. כי אם הם שמעו שנתקנה פגימת הלבנה, הם כבר הבינו. הרי בהתחלה הם סתם שמעו שזה נחמד ונעים וכל זה, אבל הם עוד לא הבינו. עכשיו הם מבינים שזה תיקון פגימת הלבנה, הם צריכים לחזור ליישוב ללמד את החברים שלהם לעשות את זה. עוד דבר, הוא גם מצייד אותם. הוא אומר להם, אתם לא צריכים להיות ביער. הוא נותן להם כלי מהענפים, הוא נותן להם חתיכת יער. הכלי הזה עשוי מהענפים, מהעלים. הוא נותן להם חתיכת יער, תיקחו איתכם ותצאו לדרך. את מה שהרגשתם עכשיו, תיקחו איתכם ותלמדו את זה עוד מישהו. ואפילו אם המישהו הוא עדיין, כמו שאמרנו קודם, מי שר לכבוד הלבנה? אלה שמלאכתם בלילה, החיות. אז אפילו אם מישהו רואה עדיין חיה, אם תשימו עליו את התיבה הזאת, הוא יתחיל לנגן. לא רק התיבה תנגן. ביער גם כן, לא העצים נגנו, החיות נגנו. כן. והם יוצאים לדרך. הם יוצאים לדרך והם מאוד מאוד מחפשים לנסות את הדבר הזה, איך זה שחיה תנגן את הניגון היפה הזה. פה אנחנו עוברים. מה זה הכלי? מה זה הכלי? שאלה. מה זה הכלי?
תורה.
ככה היו כאלה שהסבירו ככה. שהכלי הזה זה התורה, אבל קשה מאוד להסביר כך, כי בסוף הוא מחליף, הוא נותן את הכלי. אז פה צריך, זה נכון וזה לא נכון. זאת אומרת כך, חז"ל אמרו, אולי זה קצת, אני לא בטוח מה שאני אומר עכשיו, אני אומר בערך, משהו שהוא לגמרי בערך. חז"ל אמרו, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. בתנ"ך כתוב, נדמה לי זה כתוב במשלי, בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. מה ההבדל בין שני הפסוקים האלה? בין שני, זאת אומרת, בין הפסוק למאמר הזה. כל מעשיך היו לשם שמיים, מה המשמעות? עבודת השם זה תורה ומצוות, וכל מעשיך היו לשם עבודת השם, כאילו לשם השם. השמיים זה הרבה פעמים כמו יראת שמיים. רוצים להגיד יראת השם, אז אני מבין שהמהר"ל אומר שחלק מהיראה זה לא להזכיר את שמו, אז אומרים יראת שמיים. כן, אז אותו דבר אומרים לשם שמיים. לא רוצים להזכיר כל כך בהדיה כל פעם את שם השם, אומרים לשם שמיים. אבל זאת אומרת, כל מעשיך היו לשם השם. אתה לא עובד את השם עכשיו, אבל אתה אוכל שיהיה לך כוח אחר כך לעבוד את השם, אתה ישן שיהיה לך כוח אחר כך לעבוד את השם, וכן הלאה. זה פירוש אחד, זה אמרה אחת. מה ששלמה המלך אומר זה, בכל דרכיך דאה הוא. אתה עכשיו עובד את השם, אתה יודע את השם תוך כדי. לא רק שאתה תעבוד את השם בכוח הזה, אלא שכבר עכשיו אתה עובד את השם. זה מדרגה גבוהה. בלכותי מהר"ן יש תורה על אכילת הצדיקים, שזה אורות הצחצחות. מי שמתמצא בלשון של המקובלים העתיקים, של לפני הארי הקדוש, אז הצחצחות זה ביטוי מהפרדס, מהרמת, מהגאוני בעצם. הצחצחות זה הספירות הגנוזות. זאת אומרת, למעלה מכל העולמות שהספירות עדיין לא נגלו, גנוזות, אז יכול להיות שיהודי יישב בעולם שלנו ליד שולחן ויוכל חתיכת לחם גשמית וילעס אותו עם השיניים הגשמיות שלו, והוא ירגיש את הגילוי הנפלא של אורות הצחצחות. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שבעצם אין את מלבדו, אין דבר שחוץ ממנו יתבור. אם אנחנו מסתכלים על השורש, אז חתיכת לחם הזו במהות היא אורות הצחצחות. החתיכת לחם הזאת במהות היא כוחו של השם יתבור. עכשיו אנחנו יכולים, מה? אנחנו יכולים להרגיש, אנחנו יכולים לא להרגיש את זה. בדיוק שהוא מזוכח, ככל שהוא מזוכח יותר, בוא נגיד כך, ככל שהוא מרגיש על עצמו יותר שהוא רק כוחו של השם יתברך, אנחנו יכולים להרגיש בכל דבר שכוחו של השם יתברך. עכשיו יש כאן שתי עבודות. יש עבודה אחת של הזמן הזה, שבכל מעשיך היו לשם שמיים. יש עבודה שבכל מעשיך דאהו, שבזמן הזה היא שייכת לצדיקים, ועתיד לבוא כולם יתפלו. זה כבר תיקון נוסף בלבנה, זה לא רק למלא דגימת הלבנה. בכל דרך אחד דאו זה עוד יותר, זה כבר עלייה יותר, זה הייתה אור הלבנה כאור החמה, זה שאין עוד מלבדו ממש, שכל פינה בעולם מגלה את הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. עכשיו כאן, הכלי זה באמת התורה. לפי התורש, ככה מקובל בידי מזכינים שהכלי זה התורה. הוא נתן להם כלי שעל ידי הכלי שמים את הכלי על מי שלא יהיה, זאת אומרת, התורה זה גילוי רצונו יתברך, ואם תלמד עם יהודי תורה, הוא יתחיל לנגן את הניגון. כי אז הוא יזוז הצידה, יהיה מחול הצדיקים, כמו שאמרנו. איך הם בסוף מחזמדים את הכלי למישהו ולוקחים, מקבלים ממנו משהו אחר, אז תכף נראה מה המשמעות. הם קיבלו ממנו משהו יותר עמוק, הם קיבלו את הגילוי של העתיד לו. שגם מתי שלא לומדים, אז זה בתכנית הקדושה. זה לא היה בתוך הקופסה שהוא נתן להם, בתוך התיבה. והיו הולכים בדרכם, והיו מתאבים מאוד למצוא איזה חיה או בהמה, לנסות את הכלי הנה, לתוכל להגן כנר. אך עדיין לא היו רואים שום מין חיה. הם היו, הם עכשיו עלו בדרגה, הפכו להיות בני אדם. אמרו רק אנשים, לא ראו שום חיה. אחר כך באו יותר ליישור, הם נכנסו יותר לתוך העומק של האש של בני אדם, ומצאו איזה בהמה. כן? והניחו הכלי עליה, והתחילו לנגן, התחילה לנגן כנר. והיו הולכים ובאים עד שבאו אל המדינה הנ"ל. המדינה הזאת שהיא מוגדרת כמדינה הטיפשית והמלך החכם. לכאורה זה עולם מתוקן. אם אומרים שהמלך והקדוש ברוך הוא חכם, והמדינה לא יכולה להשיג אותו, זה 100%. ואותה המדינה הייתה חומה סביב לה. כמובן, לא כל אחד יכול להיכנס לכזה מקום. והם נכנסים אליה כי אם בשער אחד, שצריכים לסבב כמה פרסאות עד שבאים אל השער להיכנס אל המדינה. זה מאמץ. והלכו וסבבו עד שבאו אל השער. ובואם אל השער לא רצו להניח אותם להיכנס. היות שהמלך של המדינה מת. המדינה הזאת נפלה בדרגה. וכמו עולם שהכיר בגדולתו של השם, פתאום נפלו בדרגה והשם אצלם פתאום לא שייך. פתאום הסתלק, קודש בריך הוא בגלותה סליק לאלה או לאלה, ונשאר הבן מלך. הם מתאספים מסביב לאיזה משהו שהם מאמינים בו, והניח המלך צבא, המלך שמת, הניח צבא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משאיר משהו לתודעה של הגלות, כמו שיוסף אמר, הנה אנוכי מת ואלוקים פחות יפקוד אתכם. ואז הם ידעו, הוא אמר את זה רק לזקנים, המתקנים ידעו שאם יבוא משה ויגיד פחות פקדתי, אם יבוא מישהו ויגיד פחות פקדתי, סימן שהגיע זמן הגאולה. כאן המלך משאיר איזה סימן. הוא אומר, בעת שעד עכשיו היו קוראים את המדינה בסנאריו שלנו דרקלוגר מלכוס, זאת אומרת, המדינה הטיפשית והמלך החכם. עכשיו יהיה קוראים אותה להפך, בסקלוגר לנו דרקלוגר של מלכוס. עכשיו הרי, עכשיו נכנסתם למדרגה של כוחים באותם ידיע, אני לא יודעת אותו. אתם הולכים עכשיו עם, כמו שאומרים, לשאול, ואתם תכריז על עצמכם כאל חכמים ועל המלך כאל טיפש. ומי שיחגור מותניו לזה, שיחזור השם לקדמותו, דהיינו, שיהיו חוזרים וקוראים את המדינה בשם הראשון, דהיינו, מדינה טיפשית ומלך חכם, הוא יהיה מלך. זה כמו משיח, שיחזיר את כל העולם כולו, כי אז להפוך על כל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו כולם שכם אחד. על כן אין מניחים שום אדם להיכנס אל המדינה, כי מי שיחגור מותניו לזה. על כן לא רוצים להניח אותו להיכנס. אמרו לו, אתה יכול לחגור מותניך וזה להחזיר למדינה השם הראשון? ובוודאי אי אפשר להכניס עצמו לדבר כזה ולא יכלו להיכנס. ושיתו העבד ענם שיחזרו לביתה, זהו, לא הולך, עוזרים הביתה. זה הטבע של הנפש הבעמית. אך הוא לא רוצה לחזור למחמת שאדם היער אמר לו שילך למדינה הזאת. הוא היה חוסי, זה שמע בכל הרבי. מה זה הרבי אמר? הצדיק אמר, אין דבר כזה. אני חייב להיכנס לפה, לא יצאו להיכנס ומתאפס על החומה, אבל אני אכנס. ושם יבוא לגדולה שלו. בתוך כך בא לשם עוד אדם אחד, שהיה רוכב על סוס. סוס זה גם כן כמו מלכות כזאת, אדם גדול, ורצה להיכנס, ולא נראו אותו גם כן להיכנס מחמת הנאה. בתוך כך ראה שעומד הסוס של אותו אדם, ולקח הכלי הזה, והניחה על הסוס, והתחיל לנגן הניגון הנפלא מאוד כנער. הסוס התחיל לנגן. הוא ביקש מאוד האדם של הסוס שימכור לו הכלי הזאת, הוא לא רצה למוכר. והשיב לו, ענה לו האדם הזה, מה תוכל לתת לי, זאת אומרת, הבן מלך אמר לו, מה תוכל לתת לי לכלי נפלא כזאת? מה כבר תשלם לו? אמר האדם של הסוס הנעל, מה תוכל לפעול עם הכלי הזאת? אלא הוא רק שתעשה עם הקומדיה, הוא תקבל דינר. מה יצא לך מזה? עושים את זה על בימות, הם ישירו, מה? אבל אני יודע הדבר שהוא טוב יותר מהכלי שלך, עדיין שאני יודע הדבר שקיבלתי מאבות אבותיי, להיות מבין דבר מתוך דבר. היינו, שאני יודע דבר כזה שקיבלתי מאבות אבותיי, שיכולים להיות על ידה מבין דבר מתוך דבר. שכשאחד אומר איזה דיבור באלמה, יכולים על ידי הקבלה הנעל שיש לי להבין דבר מתוך דבר. ועדיין לא גיליתי זאת לשום אדם בעולם. בכן אני אלמד אותך הדבר הזה. ואתה תיתן לי הכלי הזאת קנה. מה זה להבין דבר מתוך דבר? תסתכל על העולם ולראות את השם. לא רק מתי ששמים עליך את הכלי, אתה הופך להיות כל הזמן מבין דבר מתוך דבר. במילים אחרות, אם תיתן את המילים דבר לתוך דבר, לתוך דבר, זאת אומרת, אם תשים את הכלי הזה על איזה חיה, אם תנגן את הניגון כל זמן שהכלי מונח עליה, ברגע שתיקח את הכלי, תפסיק לנגן. אבל אם תיתן לאותה חיה, כביכול, מדובר על אנשים, את העניין הזה של מילים דבר מתוך דבר, זה יהפוך להיות בהמה לחיה, הוא יתחיל להיות בן אדם. יעלה בדרגה באופן קבוע. וכן אני אלמד אותך הדבר הזה, ואתה תיתן לי הכלי הזאת כמה. זה שינוי בתודעה, אנחנו ודאי לקיים תורה ומצוות, זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. יש לה השם יתברך הרבה נחת מזה יותר משם כל הגילויים של העתיד יבוא. אבל תיקון שלם במציאות זה עדיין לא עושה, כי היום אנחנו ככה, מחר אנחנו ככה, אנחנו לא משתנים. כשמלמדים אותנו להבין דבר מתוך דבר, הבן אדם משתנה מבפנים. אז או שזה ממש לעתיד לבוא, או שזה מעין לעתיד לבוא. כמו תודעה של שבת, יחסית לתודעה של יום חול, או תודעה של צדיק, יחסית לתודעה של אדם פשוט. ומתיישב הבן מלך האמת, שבאמת הוא דבר נפלא להיות מבין דבר מתוך דבר, ונתן לו הכלי הנעל. והוא, היינו האדם של הסוס הנעל, הלך ולמדוע דבר הנעל להיות מבין דבר מתוך דבר. עכשיו הוא מבין דבר מתוך דבר, עכשיו הוא נסה להיכנס לתוך היום. עכשיו יכול להיות שזה ילך. אז אצלנו, נציל כאן עוד קטע, לא כדאי להתחיל לשאול, נשאל לך.
אני מזכיר לכולכם שיש כאן קופת צדקה.